ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף עין בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו כותרת מבנה, והמבנה בא להסביר השימוש בצורות הגיאומטריות. כאן ציירנו מעוין, והוא מסמל פה שתי הוראות בעניין כתיבת זמן ומקום בשטרות. אז קודם אנחנו במעוין הראשון יהיה הוראה לגבי התאריך או הזמן, המעוין השני יתייחס לעניין של מיקום, איפה היה הסופר ומה הוא רושם בתוך השטר. הגמרא: אמרנו רבה ברב שילו, יש גרסה רבה ברב שילו, להנו כתפי שטרה אקניאטה. מה זה שטרה אקניאטה? הם שטרות של שטרי מתנה או שטרי מחירה. ורב אומר להם, כי כתביתו שטרי אקניאטה, כשאתם עורכים שטר, מכינים את השטר, אי ידעיתו יומה דקניתו בי, כתבו. אם אתם יודעים את היום שבו עשו את הקניין, אז כתבו אותו יום בתאריך. ולא, כתבו יומה דקיימיתו בי, כי היכי דלא מתחזי כשקרה. אז תכתבו את היום שבו אתם עורכים את השטר, כדי שלא ייראה כשקר. פה הרשב"ם מביא כמה וכמה נקודות מאוד חשובות, ידיעות כלליות, שאנחנו כולנו נרוויח אם נלמד ביחד את הרשב"ם. שורה רביעית מראש העמוד: להנח דקתפי אקניאטה, כותבי שטרי מתנה שאין כתוב בהן אחריות ולא עתי למטרף מלקוחות. זאת אומרת, אם מקבל המתנה צריך להיפרד מאותו נכס שהוא קיבל במתנה לטובת בעל חוב שבא לגבות ממנו, בגלל שזה שנתן לו את המתנה היה חייב לו כסף. אינמי שטר מכירה, צריך להגיד רק שאין בו אחריות, אומר לנו שהמקבל מתנה הוא לא חוזר לזה שנותן לו לפיצוי או לקרקע חילופי. הנה משטר מכירה שכתב בהן אחריות שדינו לטרוף לקוחות משעת מכירה, דעידים מפקילי לקלה בלא שטר. כאן זה נקודה מאוד חשובה בעניין יצירת שיעבוד נכסים, דהיינו מתי, באיזו נסיבות או משום למה הלקוח משועבד לבעל חוב של זה שמחר לו. כי הוא ידע שאותו שמחר לו נשא חוב, ואם מדובר פה ב מכירה באחריות, מה גורם לכך שיש קול? אדם שמכר קרקע באחריות, אם לוקחים מאותו לוקח את הקרקע, אותו לוקח יש לו זכות לפנות ללקוחות מאוחרות יותר. הרי אני הפסדתי קרקעי לבעל חוב שזה שמחר לי, ואתם קניתם אחריי, אז יש להם זכות לפנות ללקוחות. מה הסיבה לכך שאותם לקוחות מאוחרות חייבות לפצות את הלקוח המוקדם? כי כשהם קנו ידעו שקדם להם לקוח שקנה באחריות. איך הם ידעו? אז זה מה שהרשב"ם אומר פה. גם אם המכירה אם הלקוח הראשון היה בלא שטר, בניגוד להלוואה שהשטר הוא, הוא עושה את הכל, את הפרסום, במחירות הפרסום נעשתה בעצם המחירה. כי דאמינן בחזקת הבתים, כמו שנאמר בפרק שלישי, יום הרב, המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים. מי שקנה קרקע באחריות, ואם הוא מפסיד את זה, הוא יכול לפנות ללקוחות מאוחרות יותר, הם הנכסים המשועבדים, כי מפרש אתם, תמה, מלווה, עזביני קרמית. פה הוא מצטק בקיצור את הדוסיח בגמרה שם, שאין להשוות בין דיני שיעבוד בעניין הלוואה לדיני שיעבוד בעניין מחירות. הלכך אי ידעיתון היו יום הדעקניתון במין הנותן מתנה או מוכר מחירה, כתבו עכשיו אותו היום שנתנה מתנה והמחירה. זאת אומרת, רושמים בתור תאריך בשטר, שטר המחירה, שטר מתנה, אותו יום שהתבצע הקניין. דייקה למחה שמה אחרי כן נתנה לאחר שלא כדין. יש מקום לחשוש שאותו שמחר לרובן, אחר כך מחר אותו נכס לשמעון, ודווקא שטר היה קנייתה. אבל שטר הלוואה שיש בו אחריות, לווה שקיבל הלוואה ונתן אחריות למלווה, לא יכתוב אל היום שעומד בו עכשיו. אם כן, הווילי מוקדם ופסול. אם רושמים את היום שהוא קיבל את ההלוואה, אבל באותו יום לא הכינו את השטר לרשום אותו יום שהוא קיבל בפועל את הכסף, דיינו לפני עריכת השטר, זה לא יוצר שיעבוד. ואם המלווה יפנה ללקוחות, הוא גובה מהם שלא כדין. דיאתי למטרף לקוחות מזמן הכתוב בשטר שלא כדין. דיאל לעולם אין לקוחות משועבדים לשום אדם כל זמן שלא נכתב שטר, עד שיקחו מן הלווה לקרקעות אחר שנכתב השטר המשעבד נכסיו. בקיצור, שיעבוד נכסים בעניין הלוואות נוצר אך ורק בזמן שמכינים את השטר. מה שאין כן במחירות, השיעבוד או האחריות שהלוקח ראשון מקבל, השיעבוד שיש לו על קרקעות נוספות, קרקעות שהמוכר מוכר אחר כך, השיעבוד נוצר בעצם הקניין, אפילו אם לא הכינו את השטר באותו מעמד. אלו הם ידיעות שלעניות דעתי די חשובות בעניין יצירת שיעבוד נכסים במחירות ובהלוואות. נחזור לגמרא כעת. אמר לו רב לספרי, וכן אמר לו רב הונא לספרי, רב ורב הונא פנו לסופרים שעבדו אצלם, כי קיימיתו בשילי, שילי זה שם מקום. כשאתם עומדים בשילי ואתם כותבים שטר, כתבו בשילי, כתבו שהשטר הזה נכתב בשילי. ואף אגב דמסירן לחומילי בהיני, הנה זה עוד שם מקום, ותכתבו את המקום שבו אתם כותבים את השטר, למרות שקיבלתם את ההוראה במקום אחר. כי קיימיתו בהיני, כתבו בהיני, ואף אגב דמסירן לחומילי בשילי. והדברים האלו, הדינים האלו, הגמרא כבר הזכירה שלא ייראה כשקר. תכתבו את העובדות כמו שהם. שאם אתם כותבים את השטר באותו מקום, תכתו אותו מקום. ברשב"ם, בשורות הרחבות, הוא כותב כי יתביתו בשילי, ואתם כותבים שם אותה העיר, או שם אותה העיר בשטרי מחירה, או שטרי הלוואה, או שטרי מתנה, או זיכרון עדות. כתבו בתוך השטר מקום שאתם יושבים שם בשעת כתיבה. כלומר, במקום פלוני כתבנו אך מה שראינו במקום פלוני. נחזור לגמרא. כעת אנחנו רואים צורה גיאומטרית חדשה, צורת הר געש, אנחנו קוראים לזה, ובשוליים יש לנו נושא גם יחד עם מבנה. ההרגש מסמל שתי מימרות של רבה, דלא משנים מספר השטרות שיש בידי התובע, אפילו אם שומרים על אותו סכום כסף. המשמעות של הדברים האלו יקבל משנה חשיבות, כמובן כשנקרא את זה בגמרא. צורת פפיון שעוד מעט נראה מדגיש את הביטוי שוויה ניהלי, היינו הבקשה לשנות. אז יש כאן נגיד שני מעשים שבהם בעל השטר אומר שוויה ניהלי, תעשה את השטר כך וכך, תהפוך את זה ממשהו עכשיו. שוב פעם למדגיש, אנחנו לא משנים את סכומי הכסף שרשומים בשני המקרים האלו. אחר כך יהיה בגמרא עוד מקרה של רב אשי שכן מוזכר עניין של שינוי סכום כסף. העיגול מדגיש מאחד לשניים או משניים לאחד. אז אם רואים מיד בגמרא, רואים את המילים בעיגול, רואים שטר, שם זה הכוונה שטר אחד, ומתחת לזה טרי, ובהמשך אתם רואים טרי, ואחר כך המילה אחד. אנחנו גם כן מדגישים לא משווין עלי, זאת אומרת יש בקשה מצד בעל השטר או בעל השטרות, ואנחנו עונים לא משווין עלי, אנחנו לא משתפים איתו פעולה לשנות מספר השטרות. הגמרא, אמר רבה, איימן דנקית שטר בר מאה זוזי. שטר אחד שאומר שפלוני חייב לפלוני מאה זוז. זה נגיד המלווה מחזיק בשטר 100 זוז, ויאמר אותו מלווה אומר שוויה ניהלי תרי בני חמשין חמשין. במקום שטר אחד של 100 זוז תכינו לי שתי שטרות של 50 כל אחד. לא משווינן לו, אנחנו לא עושים כך. מהי טעמה? למה משאירים את זה כמו במקור? עבדו רבנן מלטה. הרבנן תקנו ופסקו דברים, דניחה למלווה וניחה ללווה. אני הייתי אומר אנחנו משמרים מה שנקרא הסטטוס קוו, המצב הקודם שומרים אותו, ובשמירה הזאת אנחנו מרוויחים דברים שגם מטיבים למלווה וגם מטיבים ללווה. והנה ההסבר, ניחא לי למלווה, זה טוב למלווה שהשטר המקורי יישאר בסכום הגדול, שטר אחד בסכום גדול, כדי שיחוף לפרעו. אנחנו ראינו את זה לא מזמן בדפים קודמים, המושג הזה כיחיד לחוף ולפרעי. אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם בשורות הרחבות למטה, כי היכי דלחוף ולפרי, כשפרענו לווה למעווה חצי חובו, הוא המעווה מחזיק שטר של 100 זוז, והלווה אם הוא יבוא לשלם תשלום חלקי 50 זוז, יחופנו מלווה לפרוע לו השאר. עצם זה שהמלווה מחזיק עדיין את השטר, לא קראו את השטר בשעה שהוא קיבל רק תשלום חלקי, אז הוא מחזיק את השטר מקורי של 100%. זה יאיים במידה מסוימת על הלווה וידחוף אותו לפרוע את היתרה, כי ידאג הלווה פן יפסיד שוברו. נכון, הוא קיבל שובר על ה-50% שהוא שילם, אבל מה יהיה אם הוא יפסיד, הוא יאבד את השובר, וידבר הוא מלווה כל חובו, ואז המלווה יבוא ולגבות את כל המאה עכשיו עוד פעם. בינתיים הוא שילם על החשבון 50, והמלווה יבוא, אם הלווה יאבד את השובר והמלווה משאיר אצלו את השטר המקורי, הנה הוא יגבה בסך הכל בסוף היום 150 זוז. זה מבחינת מה שנוח למלווה בזה שאנחנו שומעים את השטר המקורי. נמשיך בגמרא, וניחה ללווה, כי איכי דניפגם שטרי. באותו זמן שהלווה משלם תשלום חלקי, המלווה שמחזיק שטר של מאה, הוא כבר לא מאה, החוב הוא פגום, זה הלשון של הגמרא. מה זאת אומרת החוב נפגם? הוא נשלם במקצת, ויש דין שאומר שאדם שבא לגבות עם חוב עם שטר, אבל השטר כבר לא מייצג את הסכום שהוא בא לגבות עכשיו, כי הוא כבר קיבל תשלום חלקי, הוא לא יכול לגבות אלא אם כן הוא יישבע. כדי לגבות את היתרה, המלווה יצטרך להישבע, וזה דבר שהוא מחזק ולטובת הלווה. במילים אחרות, אם אותו מלווה לא יוצא להישבע, וזה אפשרות שבהחלט קיים, אז הלווה הזה לא ישלם את היתרה. אז זה דבר שהוא בא לטובת הלווה. ואמר רב, אנחנו ממשיכים בגמרא עם אותם עניינים אבל הפוך. היימן דנא כתרי שטרי בני חמשין חמשין. ואמר, והמלווה מבקש, אבינו ניהלי אחד בר מאה, לא משווין עלי. שוב פעם, עבוד רבן המיוטה דניחלי למלווה וניחלי ללווה. ניחלי למלווה, כי איכי דלא נפגום שטרי. מה זאת אומרת? הוא מחזיק כעת שתי שטרות 50-50. אם הוא יקבל תשלום חלקי, נגיד 50 זוז, זהו, אז שטר אחד שולם, שטר השני לא נפגם בכלל, שטר השני הוא על סך הכל 50 נוספים. אז הוא יכול לגבות את החמישים האלו, החמישים השניים, בלי להתחייב או להצטרך להישבע. אנשים לא אוהבים להישבע, והנה הוא יכול לגבות בלי להישבע, כי השטר השני, החמישים השניים, לא נפגמו. וניחא לי ללווה, כדי שלא יחוף לפורו. בניגוד למקרה הקודם, כאן לא רוחף עליו איום של גבייה של 100%. במקרה שהיו שתי שטרות של 50 והוא שילם 50, אז קראו את השטר הזה של ה-50, נשאר רק שטר של 50, ומילא הלווה הוא לא תחת איום שהוא יצטרך לשלם את 100%. אמר רב אשי, איימן דנקי שטר בר מאה זוזי, ואמר שאבינו ניהלי חד בר חמשין. נו, זה נשמע עדיף אפילו. היה לו שטר של 100, והוא אומר עכשיו, והוא קיבל, נגיד הוא קיבל 50% תשלום, אז הוא אומר, תכינו לי שטר של 50. הגמרא אומרת, לא משווינה לי, אנחנו לא נכין לו. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל ברשב"ם. אמר רב אשי, איימן דנקת שטר מלווה בר מאה זוזי. ואמר לו לספרי, המלווה פנה לסופרים עם הבקשה, כתובו חד בר חמשין מהוזמן ראשון, זאת אומרת עם התאריך הראשון, שהרי פרה לי המותר, הוא כבר פרה 50% מהשטר, וקראי שטר זה ותקראו את השטר של המאה. לא כתבינן לשטר אחינה, לא מזמן ראשון, וכל שכן מזמן זה של יום כתיבה ואילך. למה לא? אנחנו נמשיך ברשב"ם ונבין שזה, נבין את זה כהקדמה לגמרא. שמה שטר פרוע הוא זה, אותו שטר 100, אנחנו חוששים אולי כל החוב שולם, כל המאה, ויש לו שובר ללווה עליו, נכון, הוא שילם את כל המאה, והלווה קיבל שובר שהוא שילם את הכל, ויוציא המלווה עליו שטר של 50. אם אנחנו נכין שטר חדש על 50 זוז, נכון ללווה יש לו שובר. מה כתוב בשובר? שהוא שילם 100 זוז. והמלווה המתוחכם הזה, ויאמר, החוב אחר הוא זה שהלוויתי לך פעם אחרת. אז מה שהיה נראה כבקשה תמימה, הופך להיות חשש לרמאות. אז נחזור לגמרא. אחרי ששמענו הבקשה שלו, תכין לי שטר של 50, אנחנו אומרים שלא עושים כך. מה איתה אימה? נמשיכים בגמרא. אמרינן, אנחנו מעלים כאפשרות אי מפרה פרעי, השטר של המאה שאתה עכשיו רוצה לבטל או כאילו לקרוע ובמקומו להכין שטר של 50, כל החוב עבר שולם. ואמר לי, והלווה אמר למלווה, הב לי שטרי, אני רוצה את השטר של המאה. ואמר לי, והמלווה באותו מעמד אמר, ילקס לי, איבדתי את השטר שלך, וכתב לי תברה, ובמקום להחזיר לו את השטר, אז המלווה כתב לו שובר כל הסכום. ומפיק לי היי, ואחר כך המלווה מוציא את השטר של החמישים, ואמר לי, והוא אומר ללווה, תשמע, אני יודע שיש לך שובר, אני רואה את השובר של 100, אבל היי אחי נהו, מה שאני מחזיק כעת, שטר של 50 זה הלוואה אחרת, הוא תשלם לי. לכן אנחנו מקדימים את התרופה למכה ולא משנים את השטר של 100 לשטר של 50. המשנה, שני אחים, אחד עני ואחד עשיר. הקטע הראשון של המשנה הנוכחי, אנחנו למדנו וראינו אותו הרבה יותר מוקדם במסכתנו, ליל דף יוד גימל. בכל אופן, הנה המשנה, יש שני אחים, אחד עני ואחד עשיר, והניח להם אביהם, הם ירשו מרחץ ובית הבד, עשן לשכר, עשן לאמצעים, אבא שלהם הזכיר את המקומות האלו, אז הסידור הזה ימשיך, וההכנסות יחוקו בין שני האחים שווה בשווה. עשה לעצמו, הרי השיר אומר לעניים, האבא שלהם משתמש במרחץ כמרחץ פרטי ובית הבד פרטי, ולא כניסת ציבור. אז השיר אומר לעני, אני, כאן זה לפני שנקרא המשך המשנה, אני אדם עשיר, יש לי זיתים, יש לי עבדים, יש לי כל מיני אנשים בחסות המשפחה שנהנים מהמרחץ. אתה אומר לעני, אותו אח עשיר אומר לעני, קח לך עבדים וירחצו במרחץ, קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד. כאילו אם האבא השתמש בנכסים האלו באופן פרטי, האח עשיר יכול להתעקש, אני רוצה גם כן להמשיך בשימוש הנכסים כמו אבא. נכון, לעני יש פחות עניין, אבל הוא לא יכול להכריח את העשיר לשנות צורת השימוש ממה שהיה אצל אביהם. עכשיו קטע או הספר של המשנה, משהו חדש. שניים שהיו בעיר אחת, שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון. זאת אומרת, שני אנשים בעיר אחת עם אותם שמות. כמה הלכות, אין יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. הרשב"ם, אינן יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, שיכול הלא יוסף בן שמעון השני לטעון שטר זה שבידך, אני החזרתי לך כשהחזרת לי ממון שלווית בו ממני. זאת אומרת, אתה כעת בא אליי כמלווה, לא, אני הייתי המלווה. ומה שאתה מחזיק שטר עם שם יוסף בן שמעון, זה בגלל שאתה הכנת את זה בתור לווה, מסרת לי, שילמת את החוב, אני החזרתי לך את השטר חוב שלך. אנחנו חוזרים לגמרא, מה עוד בקשר למצב כזה של שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב. אם אדם אחר טוען שהוא עיווה ליוסף בן שמעון, דופק לו בדלת, פותח הדלת יוסף בן שמעון ומתבקש לשלם חוב, ויוסף בן שמעון שפתח את הדלת יכול לומר, מה, אני לא חייב לך כסף, ההוא יוסף בן שמעון השני הוא זה שחייב לך כסף. כל אחד דוחה את המלווה אצל חברו. ולא, מה עוד? נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. אם אחד, ואנחנו נמתין לגמרא להתייחסות למילה הזאת לאחד, אבל כתוב פה, נמצא לאחד בין שטרותיו, נמצא מין נגיד שובר שכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועים. כיצד יעשו? מה יעשו שני אנשים עם אותם שמות והם רוצים לגבות כסף ולמנוע הלווה לדחות אותו בטענה שהוא חייב, שאותו חייב ליוסף בן שמעון השני? אז מה יעשו? ישלשו. כוונה יוסף בן שמעון בן לוי, שיכתבו דור נוסף בשמות, כי אז אנחנו מצפים שיהיה הבדל בין יוסף בן שמעון האלו. ואם היו משולשים, אם במקרה היו בעיר שני יוסף בן שמעון בן לוי, יכתבו סימן תיאור גופני, יוסף בן שמעון בן לוי הגבוה, או יוסף בן שמעון הלוי הבהיר אור וכו'. ואם היו מסומנים, אם במקרה שני יוסף בן שמעון בן לוי גם כן היו תיאורים דומים, יכתבו כהן. זאת אומרת, אם אחד מהם כהן, שיכתבו כך. בזה שאנחנו מוסיפים פירוט, אז מבהירים מי בדיוק היוסף בן שמעון שהוא נושא השטר. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. כתבנו נושא וכתבנו גם עד סוף עמוד ב', מי שמוחזק בשטר שכתוב אני פלוני בן פלוני לוויתי מנה ממך, ולא כתוב שם המלווה במפורש, האם זה שמוחזק בו וטוען שלווה לו את הכסף יכול לגבות בשטר זה, או שמה נפל ממישהו אחר שלווה לו את הכסף? הגמרא, ההוא שטרה דנפק בבי דינה דרבונה. היה שטר שהופיע בבית דין של רבונה, ואנחנו נפנה מיד לרשב"ם כדי לקבל קצת יותר רקע לסיפור הזה. ההוא שטר דנפק בבית דינה דרבונה, רשב"ם שלוש שורות מהסוף, והיה מוחזק בו אדם אחד שהיה טוען פלוני בן פלוני, הכתוב בזה השטר, כתבו וחתמו ומסרו לי, לפי שאלוויתיו כך וכך ממון. וכתנן מתניתין בפרקין, הוציא עליו כתב ידו, שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין, ואת שמי לא הוא צריך לכתוב. רק אני רוצה להדגיש בציטוט הזה, שהוציא עליו כתב ידו, הכוונה שהבן אדם חתם, וזה מה שקראנו בשורה הקודמת, שפלוני בן פלוני כתוב בתוך השטר הזה וחתמו. עכשיו שם המלווה לא מופיע, והוא אומר ואת שמי לא הוצח לכתוב, שרי מסרו לי וכתב לי ממך, כלומר ממי שמוחזק בשטר. כעת נחזור לגמרא. אז השטר, אותו סיפור התרחש בבית דין של רבה. דהוה כתיב בי, היה כתוב באותו שטר, אני פלוני בר פלוני לוויתי מנה ממך, והוא חתם את שמו, אותו לווה חתם את שמו בתחתית השטר. אנחנו נמשיך בעמוד ב', אמר רב הונא ממך, אז הוא מגיב בציניות, כתוב ממך, אז מה שמה אפילו מריש גלות אפילו משבור מלכה ממלך שפור. זאת אומרת, אין הוכחה שאתה האדם שאותו לווה חייב לו את הכסף. ברשבם למעלה אמר אבונה ממך, משמע אפילו מריש גלותה, כלומר שם הריש גלותה או אדם אחר הלווהו ונפל ממנו ומצאתו. אז כעת רבונה עושה עלינו רושם שאין אדם יכול לגבות בזה השטר כלום. ברבינו גרשום הוא אומר, אמר אבונה, אין אדם יכול לגבות בזה השטר כלום, שכשמוציאו זה המלווה, אף פי שהוא כתב ידו של לווה, אמר לווה, מה אתה מבקש ממני ולא כתבו ממך, סתם משמע, אפילו מריש גלותה או משאר כל אדם, איך אתה יכול לגבות ממני? נמשיך בגמרא. אמר לי רב חיסטה לרבה, פוק עין בה, תיין בנושא הזה, דלאות הבא אלה רב הונא מנח. בערב רב הונא יוצא לשמוע חוות דעתך בנושא. נפק דק ואשכח, יש פה סימון חדש בשוליים, כתבנו מבנה, המשולש ישמש כמעקב, הוא יופיע בשני כיוונים. לרבה יכול לגבות בו, זה עם השפיץ למעלה. הפוך, הבאי מקשה עליו, זאת אומרת שלא נראה שתוכל לגבות בו. הגמרא, וכאן יש לנו גם סימון ארוך, נפק דק ואשכח, אמרנו שרבה הוא יצא ואיין בדבר ומצא. תתניה, גט שיש עליו עידים ואין בו זמן, אין תאריך בגט. אבא שאול אומר, אם כתוב בו גירשתי היום, כשר. על מה? היום. מה המשמעות של היום? היום דנפיק בי משמע, אותו יום שמציגים, שמוצאים בפנינו את השטר, את הגט. החנמי, ממך, מההוא גברה דנפיק מתודי ידי משמע. משמע, מ... שהבן אדם שמחזיק את השטר הוא זה שהלווה את הכסף, מאותו אדם שיוצא מתחת ידו משמע, זה המילה ממך. אמר לי אביי, אביי דוחה ואומר, ודילמה אבא שאול שהוא הכשיר שטר כזה, גט כזה שכתוב גירשתי היום כשר, כרבי אליעזר סביר עלי, אבא שאול הוא סובר כרבי אלעזר, תאמר עידי מסירה קרתי, העידים שראו מסירת השטר הם קרתי, כוונה הופכים את השטר להיות תקף, או בענייננו הגט, שיהיה גט. זה שיש מנהג מצד רבי אלעזר שכותבים תאריך בשטרות, זה נקרא מפני תיקון העולם בלבד. אבל גם אם לא שמים תאריך, אנחנו סומכים על העדים שראו את מסירת הגט להנפיק תוקף לגט. זה נכון לדין של אבא שאול, ולכן מה שכתוב גירשתי היום, יש לנו עדי מסירה שיאשרו את זה. ברשב"ם יש לנו כוכבית לקראת סוף השורות הקצרות, נקרא משם את הרשב"ם: וכי איך ידע רבי אלעזר מכשיר לי בלא עדים משום טעמה דעדי מסירה קרתי, הכי נמי מכשיר לי בלא זמן משום הייתה גובה כדקטני יש עליו עדים ואין בו זמן. אז התופעה של גט שאין בו תאריך ועדיין קשר, זה מבוסס על העדי מסירה שראו העברת השטר. זה נכון לדין של אבא שאול, אבל אצלנו, אבל אחה בעניין השטר שמוחזק בידי אדם שמנסה לגבות, לחוש לנפילה, יש מקום לחשוש שאולי זה שמחזיק בשטר הוא פשוט מצא אותו על הרצפה מאחר שזה נפל מהמלווה האמיתי. אז זה שכתוב ממך לא משכנע, המלווה האמיתי הוא מישהו אחר. אמר לי רבה עונה לנפילה לא חיישינן, לא לוקחים את זה בחשבון בתור חשש. ומנעתנו הדלו חיישינו לפינה, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז אנחנו רק מילה על מבנה. פה תשובה ארוכה, ואתם כולכם רואים את הסימון שזה תשובה ארוכה. יש גם מעוין. מה שחשוב לשים לב זה חלק מתגובת רבה למה אומרים לא לנפילה לא חיישינן. אביי עדיין יש לו תגובה, והוא יופיע שתי שורות מסוף העמוד. מה מטרת המעוינים, המעוין פה? אז זה מופיע בשוליים תחת הכותרת נושא מבנה. קודם כל הם מקורות משנתנו, הוא מצוטט פה, וברייתא הוא יובלט ב קוף עין גימול עמל א' שורה ראשונה, שחולקים אם הם יוסף בן שמעון יכולים להוציא שטר חוב על אחרים. אנחנו נראה מחלוקת בין המקורות האלו, וזה יהיה בסיס נגיד לגלישה לסוגיה חדשה אחר כך. אנחנו משתמשים במספרים להדגיש את המעוינים, המקורות שיופיעו תוך כדי הסוגיה, ואנחנו כותבים פה מקורות שממוספרים אחד ושניים, חולקים אם הם יכולים להוציא על אחרים, עם ה יוסף בן שמעון, שניים כאלו בעיר אחת, אם הם יכולים להוציא שטר חוב לגבות מאחרים, אבל מסכימים ואינם יכולים להוציא זה על זה. מבחינת מקורות אחד ושניים יש הסכמה שאחד לא יכול להוציא על השני, כי כל אחד יכול לדחות את השני, אני זה שהלווה לך. מקור מספר שלוש סובר כמספר אחד יכולים להוציא שטר על אחרים, ב' וחולק על מקורות מספרים אחד ושניים וסובר, כוונה מקור מספר שלוש יסבור, יכולים להוציא זה על זה. כמובן וכרגיל אנחנו רק נותנים כותרת, עברת העניינים יובא בהמשך הגמרא. בכל אופן בשלב הזה רבה עונה למה הזה שמחזיק שטר שכתוב אני פלוני לביתי ממך בלי להזכיר שם המלווה, למה המלווה יכול לגבות, כי לא חוששים שזה נפל ממישהו אחר שהוא המלווה האמיתי. הגמרא שאלה, מנעתם עד לא חיישים לנפילה, מאיפה רבא בטוח שלא חוששים לנפילה? תתנן. זה כאן ציטוט ממשנתנו בעמוד א', שניים שהיו בעיר אחת, שם אחד יוסף בן שמעון, שם אחר יוסף בן שמעון, אינן יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. כאן אנחנו מדייקים, ההם על אחרים יכולים. יוסף בן שמעון, אחד מהם, יכול לגבות חוב מפלוני שלווה ממנו, ואותו לווה לא יכול לדחות ולומר, מה פתאום, אני לא חייב לך, אני חייב ליוסף בן שמעון השני, ופשוט השטר נפל מידו ואתה מצאתו. ומאי, למה אנחנו אומרים שהם יכולים להוציא שטר חוב על אחים ולגבות מאחים כסף? לכו של נפילה, בואו נחשוב שהשטר חוב נפל מיוסף בן שמעון השני, שהוא ילווה את הכסף. אלא לאו, שמע, מינה לנפילה, לא חשינן, לא לוקחים את זה בחשבון. אבל מה היה לפני כן? ראינו אביי שלא הסכים לזה, ואביי לנפילה דחד לא חשינן. הוא לא מכחיש את הדיוק שאמרנו שהם יכולים להוציא שטר על אחרים, בגלל שכאן זה דבר מאוד מצומצם, ממי זה היה יכול ליפול? מעוד אדם אחד בלבד, מיוסף בן שמעון השני. זה מה שהלווה רוצה לטעון, אני לא לוויתי ממך, אני לוויתי מהשני ההוא וזה נפל ממנו, אבל זה רק אדם אחד שיכול להיות הנושא של זה שאיבד את השטר. זה לזה באמת לא חוששים. לנפילה דרבים חיישינן, בסיפור שלנו, של רבא ואביי ורב הונה, על מה מדובר? על שטר שכתוב, אני פלוני, מציין את שמו כלווה, לוויתי ממך, לא כתוב ממי. אז זה באמת יכול לפעול, הוא יכול להיות שהוא לווה מכל אחד בעולם, אנחנו לא יודעים, אין שום צמצום פה על האפשרויות. אז לכן זה נקרא נפילה דרבים, שהאפשרות לעלות ספק זה בא מפני שזה נפל מהעולם כולו, וזה דבר שמאוד יכול להיות. זה נקרא לנפילה דרבים חוששים. אז אנחנו עד הנקודה הזאת ראינו את ההתמודדות בין רבא ואביי בנושא מלווה ששמו לא מופיע בשטר, ולווה חתם את שמו, אני לוויתי כסף וחתמתי את שמו, חתמתי את שמי ולוויתי ממך. האם זה שמחזיק את השטר יכול לגבות מהלווה? אז אפשר לומר זה מחלוקת רבא ואביי. בין ובין ראינו מקור שדיאקנו ממנו, זאת אומרת משנתנו, דיאקנו מהמשנה שהם על אחרים, שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, אחד מהם יכול להוציא שטר חוב, שטר יוציא לגבות מישהו בציבור, ואותו מישהו לא יכול לדחות את היוסף בן שמעון ולומר, ממך לא לוויתי, לוויתי ממישהו אחר, מיוסף בן שמעון השני, לא יכול לדחות. אנחנו נמשיך בדף קוף עין גימל עם שאלה, ולהה דתניא, כשם שאין מוציאים שטר חוב זה על זה, יוסף בן שמעון אחד לא יכול לגבות מיוסף בן שמעון השני, כך אין מוציאים על אחרים. וכיווקבנו את משפטי המפתח, כאן כתוב אין מוציאים אחרים, ובקוף עין ב' עמוד ב' גם יש לנו חיצים, שמה כבקבנו את הדיוק, הם על אחרים יכולים להוציא ולגבות מהם. אז יש כאן שני מקורות שחולקים במאי קמיב לגי. אנחנו משתמשים בצורת כתר הזה, והוא מוסבר שוב בשוליים. קודם כל יש לנו תת נושא, אותיות נקנות במסירה בלי צורך לשטר מחירה נוסף. זה כותרת לסוגיה שאנחנו עומדים ללמוד, וגם הזכרנו את זה לא מעט פעמים בדפים הקודמים. המבנה, תחת הכותרת מבנה, יש לנו צורת כתר, והוא מדגיש את הביטוי, או השאלה, במאי כמפליגי. מה היסוד של המחלוקות בין המקורות? והפסק הפוך מדגיש את המילה כמפליגי. בקטע שגמה עונה לשאלה במאי כמפליגי, אנחנו הדגשנו כמפליגי, וזה מציג את הנושא או העיקרון שבהם המקורות חולקים. רק מבחינת מבט מלמעלה, מבחינת המבנה של הגמרא, אנחנו אמרנו כבר מקודם, אנחנו פה מציגים מקור ברייתא מספר 2, ראינו שהוא חלוק על הדיוק של משנתנו, שואלים במאי כמפליגי, והגמרא תגיד כמפליגי, והיא תתייחס לשאלה ותבהיר מה נקודת המחלוקת. בשורה ראשונה בהרחבות, שם מופיע בגמרא הדתניא, ומביאים עוד מקור, ובסוף השורה כבכבנו כך מוצאים זה על זה. זה בשונה למקרים, למקורות אחד ושניים. המקור השלישי הוא מסומן כשלוש בהתאם, הוא אחרת, שהם שני עושים בשימן ביוחד, יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. ושוב פעם הגמרא תשעה במאי כמפליגי, רואים את הצורת קדם בצורה בשורה שנייה ברחבות, ובהמשך השורה כמפליגי, ושמה הגמרא אומרת במה הם באמת חולקים. עם כל הצגת הדברים מראש, נחזור לענייננו. שאלנו איך או במה חולקים דיוק ממשנתנו, שאומרים ששני יוסף ושם ביר אחד יכולים להוציא כסף מאחרים, וכאן כתוב אין מוציאים על אחרים. במאי כמפליגי, תשובה, באותיות נקנות במסירה כמפליגי. פה אנחנו מדברים על שטרות שהועברו מאחד לשני. האם בעצם העברת השטר מאחד לשני נחשב קניין? ופה יש לנו יוסף בן שמעון מנסה לגבות כסף ממישהו אחר. האם הלווה יכול לדחות אותו ואומר, אתה לא זה שהבאת לי, אני לוויתי מיוסף בשם השני? האם יש אפשרות שיוסף בן שמעון השני הזה, שהלווה טוען באמת הלווה לו, האם הוא יכול להעביר את השטר, את השטר חוב, ליוסף בן שמעון הראשון בלי להכין שטר מחירה נוסף שיהיה הקניין של השטר חוב הזה מיוסף בן שמעון השני שהלווה טוען שלווה ממנו ליוסף בן שמעון הראשון? האם העברת השטר יכול להתבצע במסירה גרידה? אז זה הכוונה באותיות. אותיות זה מילה נרדפת לשטרות. אותיות נקנות במסירה, כוונה בלי הכנת שטר מחירה נוסף. כמפליגי, זה נושא המחלוקת. תנא דידן סבר, לפי התנא שלנו שכתוב בו הם יכולים לגבות מאחרים, אותיות נקנות במסירה, ולכן הלווה שמנסה לדחות את יוסף בן שמעון, לומר אני לא לוויתי ממך, אני לוויתי מההוא, היוסף בן שמעון השני, זה לא מונע מיוסף בן שמעון הזה לגבות, כי הוא טוען שהוא, שהשטר שהיה אצל השני נמסר לו שהוא יגבה את החוב. נסתכל ברשבם, תנא דידן צוואר לנפילה דחד לא חיישינן. וזה שזה סתם נפל מהיוסף בן שמעון ההוא וזה, והשני הזה מצא אותו, זה לא חוששים. מה יקל המימה? דילמה איהו יהיבלי. מה ניתן לחשוש? שהמלווה האמיתי נתן את זה ליוסף בן שמעון, זה שפונה לגבות כעת את החוב? אותיות נקנות במסירה. ועל כוחו יפרע לו למי שהשטר בידו. ייתכן מאוד, כמו שהלווה אומר שהוא קיבל הלוואה מיוסף בן שמעון השני, אבל יוסף בן שמעון השני הזה מסר את השטר עם הכוח קביעה ליוסף בן שמעון הראשון, וזה עובד, זה מקנה את הכוח קביעה לאותו יוסף בן שמעון הראשון. אנחנו חוזרים לגמרא, ותנא בר הסבר, תנא בר הכוונה ברייתא, שכתוב בו אינן יכולים לגבות מאחרים, אין אותיות נקנות במסירה. שוב פעם אנחנו נסתכל ברשבם, ותנא בר הסבר אין אותיות נקנות במסירה, מתוך כך ידחה הלווה לזה ויאמר, פיקדון הוא אצלך, ולזה יאמר אין השטר בידך. אז הלווה, מאחר שהברייתא סובר אין אותיות נקנות במסירה, הלווה הזה יכול לדחות את כל אחד מהיוסף בן שמעון האלו. זה שזה נמצא בידך ואתה דופק לי בדלת, זה סתם ניתן לך כפיקדון לשמור אותו. היוסף בן שמעון הראשון שבאמת הלווה את הכסף, אין לו את השטר כעת. נחזור לגמרא, ואי בית אימה תקולי אלמה בין המשנה בין הברייתא סוברים אותיות נקנות במסירה בלי צורך להכין שטר נוסף, והכה בצריך להביא ראיה כמפלגי. נכון, מסירה היא דרך קניין מהראשון לשני. האם זה שמחזיק כעת בשטר לגבות מהלווה, האם מספיק שהוא דופק לו בדלת, מראה לו את השטר ומכריח אותו לשלם, או אולי הוא צריך להביא ראיה או עדים שנמסר לו את השטר, ורק אז הלווה לא יכול לטעון זה סתם פיקדון אצלך. תנא דידן סבר, שהמשנה שלנו שדייקנו ממנו שהם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים, יוסף בן שמעון יכול לדפוק בדלת של הלווה ואומר תשמע תשלם לי, אין צריך להביא ראיה, וזהו, והלווה לא יכול לטעון שהשטר שאתה מחזיק זה רק פיקדון אצלך. ותנא בר הסבר צריך להביא ראיה, ואם הוא לא מביא ראיה אז השטר אינו נחשב שלו, אלא הוא לווה יכול לטעון זה פיקדון. רואים קטע ארוך בסוגריים, ואנחנו מסבירים בשוליים הקטע שבסוגריים מובא כרקע לתשובת הגמרא לפניו, שהתשובה שראינו מבוסס על מה שמופיע בסוגריים. אז הסוגריים זה רקע למה שכבר נאמר. אחרי הקטע שבסוגריים רואים אלא הדתניא, מקור שלישי שחלוק על מה שכבר ראינו, ואז גם שם הגמרא תשאל במה יקרא מפליגי. בינתיים, מאחר שהצגנו את המבנה, נלמד את הגמרא באופן ישיר בתוך הסוגריים. דאיתמר אותיות נקנות במסירה. אביי אמר צריך להביא ראיה, לא מספיק שהוא מוחזק בשטר, אלא צריך להביא ראיה שזה נמסר לו, ונמסר לו בתור העברת בעלות על השטר ולא כסתם פיקדון. ורב אמר אינו צריך להביא ראיה, ואנחנו אומרים שמי שמוחזק פה הוא הבעלים. אמר אביי, מנה אמינא לה. ובעוד כמה שורות אתם רואים איקא דאמרי, אמר רבא, מנה אמינא לה. מבחינת מבנה, בצד כתבנו, בהתייחסות לצורת הבית, שתי לשונות בגמרא, אביי, רבא, מנה אמינא לה. כל אחד, לפי המשנה פותחת, כל אחד אומר, מאיפה אני יודע עמדתי. מביא כל אחד מקור לשיטתם. אנחנו נראה את הביטויים צריך או אין צריך להביא ראיה שרכש את השטר. ראינו שיטת הבאי שאמר שבנוסף לזה שהוא מוחזק בשטר צריך להביא ראיה שזה נמסר לו בבעלות. אמר הבאי מנאמין עלה דתניה, אחד מן האחים שהשטר חוב יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה. רשב"ם טיפה יותר של רקע מובא, אחד מן האחים ששטר חוב יוצא מתחת ידו או בשם אביהם או בשם מלווה אחר וטוען, אחי נתנו לי. והם אומרים, שאר האחים שהם במשפחה הזאת שירשו נכסי אביהם, והם אומרים, אתה חטפתו. אז יש לנו ויכוח בין אחד האחים שהשטר השטר קביעה, זאת אומרת האבא שלהם ילווה כספים למישהו, אבא נפטר, אחד מכם מן האחים מחזיק בשטר חוב, והוא טוען, כפי שראינו עכשיו ברשב"ם, שהשאר האחים מסרו לו את השטר. האם הוא יכול לגבות בזה, או יש להם טענה שאתה סתם חטפת את זה מאיתנו, והכסף שבשטר הזה אמור להתחלק בין כולנו. וכתוב בברייתא, עליו להביא ראיה. זה שמוחזק בשטר צריך להביא ראיה לטענתו שהם מסרו לאת זה. מי לאו הוא הדין להכיני. אותו רעיון בקשר לאנשים זרים גם כן, שאם הוא מי שטוען, אצלנו בסיפור היה יוסף בן שמעון טוען שנמסר לו השטר מיוסף בן שמעון ההוא, ולכן הלווה לא יכול לדחות אותו בתור סתם שומר על השטר כפיקדון. אז כמו שאצל אחים אותו אח שמחזיק בשטר צריך להביא ראיה, גם בסיפור שלנו עם יוסף בן שמעון שהם לא קרובים זה לזה. ורבא אמר שאני אחים דשמתו מידדי. אצל אחים הסיפור שונה לגמרי, הם מסוגלים לחטוף אחד מהשני. אז מאחר שזה הרגל אצל אחים דשמתו מידדי, שם אנחנו מתעקשים על הבאת ראיה. אבל בין סתם אנשים אין כזה דבר שאחד חוטב מהשני, אז מספיק שהוא מוחזק בו בלי צורך להביא ראיה נוספת. איקא דאמרי, אמר רבא מנה אמינא לה, מאיפה אני יודע שמה שלא צריך להביא ראיה נוספת. דתניא, אחד מן האחים שהשטר חוב יצא מתחת ידו עליו להביא ראיה, אותו מקור. וכאן הוא מדייק, האחים הוא דשמתו מידדי, אבל האחים היא לא. אצל האחים הקשר, היחס בין אנשים זרים הוא נגיד יותר מתורבת, אז אין חשש שאחד שמת חטב את זה מהשני. והבעיה שסובר שתמיד צריך להביא ראיה, אחים הצטריך עליה, כאילו הפוך, היינו צריכים ללמד על אחים לא בניגוד לאחרים, ואחים ודאי צריכים להביא ראיה. אבל אצל אחים סלקא דאיתך מן הכיוון דשמתו מידדי, מאחר שזה נוהל רגיל בין אחים, אימה מזדהר זהירי ולא צריך להביא ראיה. זה מין הקדמה תרופה למכה. מאחר שידוע שאחים חוטפים אחד מהשני, אם אח אחד כבר מחזיק את השטר, זה אומר לנו ש שכנראה נמסר לו, כי אחרת הם שומרים מפני חטיפות. ואם בכל זאת אחד מהאחים מחזיק את השטר, עם נקודת הנחה שאחרת זה נשמר מפני חטיפות, סימן שהוא סימן שהוא הבעלים. זה כל זה מה שהייתי חושב, ולכן אצל האחים הייתי חושב דווקא לא צריך להביא ראיה, כמה שמלן. לכן הברייתא מלמדת שגם אצל האחים שיש מין שמירה נגד חטיפה, מי שמחזיק בשטר צריך להביא ראיה שזה נמסר לו. ואלא עד תניא, כמו שאמרנו מקודם, מקור שלישי שחולק על מה שנאמר עד עכשיו, וכתוב פה כשם שמוצאים הן, מדובר שני יוסף בן שמעון, כמו שהם מוצאים שטר חוב על אחרים, כך מוצאים זה על זה. אחד יכול להוציא על השני, והוא לא יכול לדחות אותו שאני בעצם הבאתי לך את הכספים, ומה שאתה מחזיק שטר לגבות ממני זה בגלל שהחזרתי לך את השטר שבו אני הבאתי לך את הכסף. במאי כמפליגי, מה שורש המחלוקת בין המקור הזה למקורות הקודמים, ששם כתוב אין מוציאים שטר חוב זה על זה? תשובה, ותשימו לב, תשובה ארוכה, בכותבים שטר ללווה אף הפי שאין מלווה אימו כמפליגי. האם לווה יכול לבקש מסופר להכין שטר הלוואה בציפייה או לקראת הלוואה שהוא אמור לקחת, גם בשעה שבכתיבת השטר הזה שהמלווה לא נוכח? תנא דידן סבר, התנא שלנו שראינו שהם שני יוסף בן שמעון לא יכולים להוציא שטר זה על זה, סבר כותבים שטר ללווה ואף על פי שאין מלווה אימו. ומה יכול להיות הבעיה מאחר שסוברים כך? זמנין דיאזי לגבי ספרה וסעדי, יכול להיות שיוסף בן שמעון בתור לווה הולך אצל סופר ועידים ואמר לו הוא, ויוסף בן שמעון פונה להם, כתבו לי שטרה דבעינן למזף מיוסף בן שמעון חברי, תכינו לי שטר, אני רוצה לבוא כספים מחברי יוסף בן שמעון. ובאת על דקטבי וחתימי לי, ואחרי שהם מכינים את השטר, נקית לי ואמר לי, הוא מחזיק את השטר, לוקח את השטר ואומר לאותו חבר, הב לי מאה דיאזבית מיני, תשלם לי את המאה שאתה לבית ממני. אז מאחר, שוב פעם נחזור על זה, מאחר שיש אפשרות ללווה להכין, לפנות לסופר ועדים להכנת שטר, למרות שהמלווה לא נוכח, אנחנו חוששים שהוא ברמאות יהפוך את הכל, ולכן אנחנו מקדימים ואומרים הם לא יכולים להוציא שטר זה על זה. תנא בר הסבר, הברייתא שמספר 3 ראינו שכן מוצאים שטר זה על זה, הוא בדיין כותבים שטר ללווה עד שאין מלווה אימו. והרשב"ם משלים את הסיפור, אלא אם כן מלווה אימו, הרשב"ם בשורות הקצרות אומר, ומסתמה שניהם היו במעמד מקום שנכתב, שניהם, כוונה שני יוסף בן שמעון, אחד הלווה ואחד המלווה, הם היו ביחד, וכיוון דהינו ידי ולא מקפידים זה על זה, לא חשינן תו לשום רמאות, כיוון לנפילה לא חשינן. מה שעסקנו בזה מוקדם היום בשיעור, שנפילה זה לא חלק מהחששות שלנו, אז כנראה מאחר שלא היו מכינים את השתי אלה בנוכחות שניהם, הם לא מקפידים זה על זה, אז לא חוששים לאיזו רמאות, רמאות. אנחנו ממשיכים בגמרא עם סימון חדש, ובשוליים בנושא מבנה, צורת ההרגש מופיעה, שתי גישות להסביר סוף המשנה. ציטוט משם, נמצא, כוונה שובר, לאחד בין שטרותיו, ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע. מי זה נמצא לאחד? אז אנחנו כותבים פה, נמצא למלווה. זה אפשרות אחת ש... נמצא אצל המלווה ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע. אביי בהמשך הגמרא אנחנו נראה הוא נמצא הכוונה לאחד ללווה. הגענו את השמות רבי ירמיה ואחר כך אביי. אנחנו נגיד מילה שיקבל יקבל הבנה יתרה בשעה שניכנס לגמרא, אבל בכל אופן הגישה הראשונה של הגמרא זה להציג את המשנה עם נקודת הנחה שאותו אחד הוא מלווה, ואז נצרף להבנת המשנה דיוק. כאילו המשנה מתארת מצב שמה נמצא שובר, ואז אנחנו נדייק מה יהיה אם לא נמצא שובר אצל המלווה. שוב פעם, המשנה לפי ההבנה הראשונה בקטע שלנו, ההבנה הראשונה שנמצא אצל המלווה שובר, ואז המשנה אומרת שהמלווה לא יכול לגבות משום יוסף בן שמעון כי יש אצלו שובר שזה פרוע. אבל מה? אם לא נמצא שובר, אז הם, המלווה יכול לגבות מיוסף בן שמעון. זה גישה ראשונה. גישה שנייה, נמצא ללווה שובר, וזהו, זה יהיה הדרך של הבעיה להציג את זה, ולא... ולא יהיה איזו דיוק שממשיך את הדיון אחר שיטת אביי. וזה מה שכתבנו בשוליים, רבי יומיה ואביי מציעים גישות לפתור בעיית הדיוק ממשנתנו. אם לא היה שובר, אזי המלווה היה יכול לגבות מהן. לפי רבי יומיה התשובה היא נקודתית. לפי אביי הדיוק לא קיים מעיקרה, כאילו הקושיה נובעת מדיוק במשנה, אבל לפי גישת אביי אין פה בסיס לדיוק מההתחלה. נחזור כעת לגמרא. ציטוט מסוף המשנה, נמצא לאחד בין שטרותיו, וכאן הלאחד לפי שרואים ממול ברשב"ם נמצא אחד מלווה, כוונה מלווה, נמצא אצל מלווה בין שטרותיו, שטרות שיוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועים. אז זאת אומרת המלווה לא יכול לגבות לא מיוסף בן שמעון זה ולא מיוסף בן שמעון השני. תמה דנמצא, למה המשנה קובעת ששניהם פרועים? כי נמצא שובר שכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. לא נמצא, מעצי מפיק. אם אין שובר ומלווה מחזיק בשטר שכתוב בו שיוסף בן שמעון חייב לו כסף, הוא יכול לגבות מיוסף בן שמעון. וענן ולא אחד יכול להוציא עליהן שטר חוב דן, אבל אנחנו ראינו שמלווה לא יכול להוציא מהן כסף, כי כל אחד, כל יוסף בן שמעון ידחה את המלווה אני לא לוויתי ממך כסף, יוסף משמע שאני לא לוויתי ממך כסף. אמר רבי ירמיה, מה שדייקנו שמלווה בהיעדר שובר בידי הלווה, מה שאמרנו שהמלווה יכול לגבות מהם במשולשים. מדובר בשטר חוב שכתוב יוסף בן שמעון בן לוי, גם שם הסבא מופיע וניכר מחייו. ולכן אם אין שובר, אז יוסף המלווה יכול לפנות ל, וכאן יהיה ברור, יוסף בן שמעון בן לוי, בניגוד ליוסף בן שמעון השני. שאלה, אנחנו במשנה אמרנו שאם נמצא שובר בין שטרותיו, אז המלווה לא יכול לפנות לשום, לאף אחד מהם. שואלת הגמרא, ונכסי תברה, תברה זה השובר. ואמרנו במשנה, בלי דיוקים, אם יש שובר, מלווה לא יכול לגבות מאף אחד מהם. ונכסי תברה בשמה דמן דכתיב, הזכרנו את המושג של משולשים, אז בואו נסתכל בשובר שבידי יוסף בן שמעון בן לוי, או יוסף בן שמעון, אמרנו משולשים, אז הוא שילם את החוב. יוסף בן שמעון השני לא שילם את החוב. אם מסתכלים בשובר, גם כן יהיה ברור מי שילם את החוב. אז למה כתוב במשנה שאם נמצא לאחד בין שטרותיו, ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שניהם פרועים? מה, למה שניהם פרועים? למה המלווה לא יכול לזהות מי כן פרה ומי לא דרך השובר? אמר רב הושעיה, במשולשים בשטר ואין משולשים בשובר. אמרנו, דייקנו מהמשנה שאם אין שובר הוא המלווה יכול לגבות, כי מדובר במשולשים בשטר, אז מובן ברור מי היה חייב. מה שהמשנה מלמדת שאם יש שובר אז שניהם פרועים, כי השובר כתוב באופן סתמי. אז גם אם השטרות משולשים, השובר שנכתב באופן כללי, באופן סתמי, יוסף בן שמעון בני דור נוסף, הוא מנטרל ומבטל את כל שטר של יוסף בן שמעון שבא לגבות ממנו. הוא מחזיק שובר כללי, יוסף בן שמעון שילם את חובו, ולכן זה יכול לנטרל את כל השטרות, ולכן המשנה לימדה ששטרות שניהם פרועים. אביי אמר, אחי כמר, אמרנו במשנה הן על אחרים, יוסף בן שמעון על אחים יכול לגבות. נמצא ללווה בין שטרותיו, כאן במקום איך שכתוב במשנה נמצא לאחד מהן בין שטרותיו, נמצא לאחד בין שטרותיו, לפי אביי ההבנה היא נמצא ללווה בין שטרותיו. יש שובר שאומר שטרות שיוסף בן שמעון עלי פרוע, המלווה היה יוסף בן שמעון, והלווה מחזיק שובר שכתוב יוסף, שטר של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועים. אז לפי הגישה הזאת אין פה דיוק כמו פגישה ראשונה שהביא אותנו לשאלה. כיצד יעשו אם יש מצב של שני יוסף בן שמעון ביחד, כדי לאפשר גבייה, אז מה כן יעשו? ישאל הישו וכו'. תנא, אם היו שניהם כהנים, זה פשוט תוספת למה שאמרנו כשלמדנו את המשנה, יכתבו דורות, כוונה דור רביעי. ובכך אנחנו בתקווה שזה יבהיר מי בדיוק היוסף בן שמעון שמופיע בשטר. עד כאן שיעורנו להיום.